עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה אתכם בשעה הקרובה והיום. נעשה אסקפיזם קצת מכל החדשות, נדבר על דירוג הגבינות הבריאות ביותר לקראת חג שבועות, על האם זה נכון שמיוגורטים או גבינות דלי שומן נספג פחות סידן או פחות חלבון, נדבר על האם באמת חייבים להוסיף כפית שמן לסלט על כל היתרונות, על האם שייק זאת ארוחת בוקר דיאטטית ובריאה. אז יש לשייק יתרונות, יש גם חסרונות. ובמתכון לשבת, כמו שהבטחתי בשבוע שעבר, של המאזינה מזי זרגרי, קרקר, קוסמת ועדשים, נראה מעולה מעולה, נשתף את כולם. כל מי שרוצה להצטרף לשידור, לעלות לשידור, לשאול שאלות, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. בשעה הקרובה אפשר לשלוח כל מה שרוצים בנושאים שקשורים לתוכנית שלנו, וגם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול גם שם. המפיקה, מירה פרץ, אחראי לשידור, טל אשל, עורך הדיגיטל, דוד זבולוני, ואחראי לשידור בפייסבוק, עמיתי דואק. טוב, חג שבועות עוד כפחות משבועיים, כ-10 ימים. זה חג של ביקורי פירות בעיקר, איכשהו נכנסו גם מוצרי החלב לתחום של חג שבועות, בגלל איזה משפט כמו ארץ זבת חלב ודבש, משהו כזה. אבל אוקיי, זה חלק מהעניין, כל המאכלים החלביים. בואו נדבר על איזו גבינה לבנה הכי בריאה, איזו גבינה מלוכה הכי בריאה, איזו גבינה צהובה הכי בריאה, על היתרונות ועל החסרונות, דירוג הגבינות המלא. טוב, נתחיל מגבינה לבנה. לדעתי, מכל הגבינות הלבנות שבכלל יש, הכי בריאה תהיה גבינת הריקוטה. ריקוטה מכל הסוגים. למה? היא מכילה הכי הרבה סידן מכל הגבינות הלבנות, ובנוסף לזה היא עשויה ממי גבינה. ברכיבים שלה יש גם מי גבינה. מי גבינה זה המים שנשארים בזמן ייצור מוצרלה בעיקר, והתגלה שאיכות החלבון במים האלה, שנשארים מתחת כזה בזמן הייצור של הגבינות הקשות, יש להם איכות חלבון מדהימה, 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 כמו ביצה אולי אפילו קצת יותר טובה, זה הכי מתאים לבניית השרירים שלנו. מפה נעבור לגבינות מלוכות, מה עדיף? קודם כל צריך לדעת שבגבינות מלוכות ברובן יש יותר חלבון מהגבינות הלבנות למריחה, וגם יותר סידן מגבינות לבנות למריחה. אממה, צריך להגביל את הצריכה שלהם בגלל כמות מלח מטורפת. יש גבינות בולגריות וגם גבינות צפתיות שבמנה שלהן, מנה ששמים על סלט, יש לפעמים יותר מרבע כפית, יותר מחצי כפית מלח אפילו, חצי כפית מלח במנה. זה המון 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 המון, הרי לא הייתם שמים חצי כפית מלח בסלט, ופה בתוך הגבינה זה מתחבא וזה איכשהו נראה בסדר גמור. עכשיו יש גבינות בולגריות וצפתיות מעודנות. באלה הטעם יותר מעודן, אבל לא תמיד תמיד יש פחות נטרן, ולכן חשוב לקרוא על האריזה. מה הן מכילות. בגבינות הבולגריות והצפתיות שיש פחות מ-700 מיליגרם נטרן ל-100 גרם, יש עדיפות בריאותית. מישהו על הקו כבר? אני שומעת. אוקיי. ונדבר על גבינה צהובה. האם גבינה צהובה היא מאכל לא בריא? אז קודם כל חשוב לדעת. החיסרון של המלח לא קיים בגבינה צהובה. בשלוש פרוסות גבינה צהובה ביחד יש פחות מרבע כפית מלח. חיסרון של הכולסטרול לא קיים בגבינה צהובה, בפרוסת גבינה צהובה עתירת שומן פחות מ-30 מיליגרם קולסטרול, רק להשוואה בביצה יש 200 עד 300, כלומר בערך פי 10. האם שומן רווי זה חיסרון? גם לא, אנחנו לא יכולים להסתכל על כמות השומן הרווי במוצר ספציפי ולהגיד זה לא בריא. צריך להסתכל על כמה אוכלים במשך היום בפרוסה אחת של גבינה צהובה. אי אפשר להגיד שיש שם שומן בכמות שהיא תזיק לנו לבריאות. האם לייט פחות בריא? יש כאלה שאומרים שגבינה צהובה לייט היא פלסטיק. גם פה כדאי לכם לקרוא על האריזה. רשימת הרכיבים שגבינה צהובה לייט לעומת הרגילה, רשימת הרכיבים זה אותו דבר. אז אין שם פלסטיק, אין שם שום דבר. אז מה אני בוחרת במקום הראשון מהגבינות הצהובות? אני בוחרת, לא משנה את אחוז השומן, אני בוחרת את אלה שאינן מכילות חומר משמר. זה יהיה רשום לכם בגדול על האריזה ללא חומר משומר, ויש להם עדיפות, לדעתי, משמעותית. אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? כן. שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, מדבר טל, קודם כל אני ממש אוהב את התוכנית.
תודה, תודה רבה.
תודה מאירה.
תודה רבה.
יש לי שאלה לגבי פיצות.
כן.
הזמנתי השבוע פיצה מאחת האפליקציות, של אחת החברות המוכרות, אני לא אנקוט בשמות.
יופי.
וראיתי משהו ממש מוזר, בדקתי את הקלוריות של בצק עבה לעומת בצק דק.
כן.
ומשום מה היה רשום שם, אני לא יודע אם זה הגיוני, נראה לי שלא, אבל את תדעי להגיד לי, היה רשום שהבצק הדק הוא 270 ומשהו קלוריות, ושהבצק העבה הוא 250 ומשהו, כאילו זה...
איי, איי.
זה הגיוני זה הגיוני, או שפשוט לא שמים עלינו כל כך
כן, נראה לי. תשמע, אני אגיד לך מה, קודם כל, בדיוק שבוע שעבר דיברתי על הערך התזונתי של הפיצות ועל הקלוריות. הקלוריות, הן תמיד, שאני מחשבת, הן יהיו ערך ממוצע, כי אני, נגיד, כשאני קונה, אז אני מפרקת את זה לגורמים, ועושה חשבון לפי כמה קלוריות בבצק, כמה קלוריות לגבינה, או שאני מתקשרת לכל מיני מקומות ומחשבת. בחלק מהמקומות, בצק עבה יהיה פשוט פי 1.5 בצק, המשקל של הבצק יהיה פי 1.5 מאשר בצק דק, ובחלק אחר מהמקומות זה אותו בצק, פשוט מרדדים אותו הרבה יותר דק, והפיצה נהיית יותר עם קוטר יותר גדול, והבצק יותר דק, והעווה זה אותו דבר, אבל פשוט יותר קטן טיפה, ולכן זה יותר עווה. ואז מן ההיגיון שזה יהיה אותו דבר בקלוריות, לא יכול להיות שזה יהיה פחות קלוריות מבצק דק, זה בשום אופן לא יכול להיות. עכשיו, באתרים... הם, יכול להיות שהם לא עושים את החשבון לפי כמה בצק שמתי, כמה גבינה שמתי, כמה רוטף שמתי, אלא פשוט שולחים את זה לאיזושהי מעבדה, מקבלים תשובות, לא בודקים יותר מדי ומעלים את זה, בלי לבדוק הרבה, או שכן אם לבדוק הרבה, ואז מה, נגיד, יכול להיות שנגיד, סתם דוגמה, יקחו את התשובה יותר נמוכה, כי זה יותר מתאים להם לכתוב שם. לא יכול להיות שפיצה, בלי תוספות, עם בצק דק, תכיל... יותר קלוריות מאשר בצק עבה, זה פשוט לא יכול להיות. עכשיו, אני גם הסתכלתי, אני רוצה לתת דוגמה, אם אפשר, טל, על רשת המבורגרים, שנגיד סתם דוגמה, רשת המבורגרים מאוד ידועה בכל העולם, שיש אותה גם בארץ, והם גם כן יש להם, אתה נכנס לאפליקציה שלהם, רושם תזונה, כותב לך, תוסיף איזה מוצר שאתה רוצה למגש, אתה מוסיף ורשום לך שם הערך התזונתי, כאילו מה זה בפירוט, ברמה של עשירית הקלוריה. עכשיו, על הצ'יפס למשל, רשום 412 קלוריות למנה של צ'יפס. עכשיו, אני הייתי שם הרבה פעמים, מי שעובד שם לא מרים את אותה כמות של צ'יפס כל הזמן, לפעמים נופל לו בדרך, לפעמים הוא יותר נדיב ומרים לך כמות ענקית על אותה כוס, לפעמים הוא קצת פחות נדיב ומרים לך פחות על אותה כוס, לפעמים כן נופל על הרצפה, לפעמים לא נופל על הרצפה. זה הרי לא יכול להיות שמכתבו לך רמת דיוק 412, אפילו נקודה 3, על דבר כזה. זה הרי לא מדויק, זה לא יכול להיות מדויק, וזה נורא עצוב שכותבים לנו את הערכים האלה, ומתאים אותנו על דברים כאלה, כי הרי זה לא הגיוני, גם על סלט שרשום לך ברשת בתי קפה מסוימת, 253. מה זה 253? זה תמיד על הרבע, על החתיכה של הסנטימטר הגווניה, זה הרי לא יהיה אף פעם אותו דבר, הם לא מדייקים עד כדי כך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה חבל מאוד שזה ככה, אני מאמינה שמתאים אותך באופן רציני מאוד, ופשוט עדיף לקחת בחשבון שזה קצת יותר תמיד ממה שרשום לך, ולחשב את זה באופן כאילו עצמאי. אל תתייחס לאפליקציות. כדי להיות מדויק, עדיף לך לשקול, אבל אני מניחה שלא תעשה את זה. תגיד, אוקיי, בערך תגל למעלה באיזה 10%, אולי אפילו יותר.
הנטייה זה לסמוך על מה שהחברות האלה רושמות, אבל את אומרת שאין כלום.
לא, אבל איך אפשר? איך אפשר? נכון, זה לא יכול להיות. נכון. גם זה לא יכול, גם הם לא עד כדי כך מדייקים במשהו שהם יכולים לכתוב לי על הקלוריה, את ה... הם לא יכולים, נגיד מי ששם את הדברים שם, או מי שחותך את המשולשים, איך אפשר לכתוב משולש? הרי מה, הם חותכים את זה משולש על הגרם? אז עשו לוקחים ערך ממוצע, הרי זה לא כל המשולשים אותו דבר שאתה מקבל פיצה, שאם מישהו חתך לך את זה, אחד טיפה, יותר גדול, אחד טיפה. כן, אין לקחת את זה בצורה מדויקת לצערי.
טוב, אנחנו נסמוך על עצמנו, ועל התוכנית שלך, מאיה, תודה.
תודה רבה על השאלה המעולה.
תודה.
אוקיי, עכשיו, לפני פינת המיתוסים, או שכן, פינת המיתוסים עכשיו? כן, אוקיי, פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, האם זה נכון שמיוגורטים או גבינות, דלי שומן, נספג פחות סידן, או פחות חלבון? אז התשובה היא, קודם כל, ממש לא. יספג אותו דבר, סידן, אותו דבר, חלבון, גם מיוגורט 0% או מגבינה 0% בהשוואה ל-7% או 20% או 30%. זה נכון שבגבינות שמנות יש ויטמין D, וזה נכון שויטמין D חשוב לספיגת סידן, אבל חשוב לדעת שויטמין D הוא לא בדיוק בדיוק ויטמין, הוא יותר הורמון כזה שמסתובב בגוף כל הזמן. הוא לא צריך להיות בתוך מוצר החלב על מנת לספוג ממנו את הסידן. הויטמין D נמצא גם בביצים, בדגים, בחמאה, גם במוצרי חלב, אבל הוא גם נוצר בגוף שלנו בהשפעת השמש. כמה דקות ליום בשמש יהיה לנו ויטמין D, שיכול לעזור בספיגת הסידן ממוצרי חלב דלי שומן. לא צריך את זה בפנים באותו רגע, באותה שנייה. ולגבי חלבון ששמעתי לא נספק זה, בכלל אין לזה שום קשר בין אחוז השומן לבין כמה חלבון נספג, לא ממוצרי חלב ולא מדברים אחרים. לא צריך שומן על מנת לספוג חלבון. כך שזה מיתוס, אם מישהו יותר טעים לו מוצרי חלב דלי שומן, או מישהי עושה חשבון קלוריות למשל, ומעדיפה לאכול שני יוגורטים 0% ב-120 קלוריות, במקום יוגורט אחד של 3% באותו מספר קלוריות, אז אין עם זה שום בעיה בריאותית. כמובן לבדוק את הרכיבים, את שאר הרכיבים שהם בסדר. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
בסדר, תודה רבה. רציתי לשאול משהו לגבי ויטמין D. Mm-hmm. אני צריכה לקחת ויטמין D לפי בדיקות הדם שלי. לא הייתה לי בעיה. כן,
כן, כן, כן. אני מקשיבה.
לא הייתה לי שום בעיה לקחת, אבל כששוחחתי עם מספר הומאופטים, בלי קשר לזה, וסיפרתי איזה תוספי תזונה אני לוקחת, אז הבנתי שיש המון סתירה בין מה שהומאופטים חושבים על ויטמין D למה שהרופאים חושבים.
תראי, תמיד יהיה גם הרבה פעמים סתירה במה שהומאופטים, או נטורופטים, או תזונאים, או רופאים, וכל אחד מביא את התחום שלו, וכל אחד די בטוח שהתחום שלו הוא הפתרון הנכון ביותר. כך שבשורה כן, התחתונה, את תצטרכי להחליט לגבי עצמך. תראי, אני אגיד לך עכשיו את היתרונות וחסרונות כפי שאני רואה אותם מהכיוון שלי.
אוקיי. אבל רגע, רציתי להגיד לך כן. מה ההומאופטים אומרים באופן
לא, כללי. לא, לא, אל תגידי לי. אני לא רוצה לסתור דעה של אף אחד, אני רוצה להביא לך את הדעה שלי.
אוקיי.
מקשיבה. אז ויטמין D נכנס לקטגוריה של ויטמינים מסיסי שומן. יש מסיסי מים ויש מסיסי שומן. למה זה חשוב? כי המסיסי מים, כשאת אוכלת עודף שלהם יותר מדי, אז העודף, הגוף לוקח את מה שצריך, והעודף יהיה מופרש החוצה בשתן. כשתן זה מימי. אין שומן בשתן. והוויטמינים מסיסי שומן הם לא יכולים להתמוסס במים, והעודף שלהם לא יכול להיות מופרש בשתן, שהשתן זה מים. אז מה קורה עם העודף? העודף מצטבר בגוף. בכבד, או במקומות אחרים, כמו למשל שעודף ויטמין A, הבית הקרוטן מצטבר גם בעור, והופך לנו למראה קצת כתום. עודף ויטמין D הוא לא טוב, כמו שחוסר ויטמין D הוא לא טוב. עודף ויטמין D עלול לפגוע בכליות, ולעשות ותופעות לוואי אחרות, גם בכבד, ולעשות תופעות לוואי אחרות. עכשיו, יוצא איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד מוזר, שאני לא יודעת להגיד לך איך הוא קורה, וזה שבארץ, כמעט לכל בן אדם שעושה בדיקת ויטמין D, בדיקת דם, יוצא שחסר. עכשיו, כשאת משווה את זה לארצות אחרות, שהן ארצות קרות, נניח...
ולהם יש.
יש להם. עכשיו, יכול להיות שהם אוכלים יותר דגים וסלמון שיש בו ויטמין D, או יותר גבינות שמנות שיש שם ויטמין D, יכול להיות. אבל זה קצת לא ברור, כי ויטמין D נוצר גם בהשפעת אור השמש, ולפי מחקרים, תוספת, סליחה, חשיפה של ויטמין, של הידיים לכמה דקות ליום, נגיד 10 דקות ליום, יכולה להספיק. עכשיו, פעם היה איזשהו טרנד כזה, לפני בערך, אני יודעת מה, 3-4 שנים, בתחילת הקורונה, היה טרנד של כולם לוקחים ויטמין D כאילו למערכת החיסון, ואז יצא איזשהו חוזר של משרד הבריאות שהפיצו בקרב העוסקים ב... בריאות מכל התחומים בארץ, פיצו חוזר כזה, שאין תרם הוכח במחקרים רחבי היקף, שתוסף ויטמין D יכול להיות יעיל באנשים שנחשפים כן לשמש. בקיצור, אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת על רופאים שמאוד ממליצים, אני באופן אישי חושבת שאפשר לעשות את החשבון, ואם את אוכלת מספיק או נמצאת כמה דקות ליום בשמש בצעידה, בבוקר, אחרי הצהריים או מה, אז לא צריך, ושלעודף יש גם השפעות לוואי שליליות. לא כל דבר שהוא יותר מדי זה טוב. יש הרבה דברים שהם נורא 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 טובים, ספורט נגיד, אבל יותר מדי זה כבר מתחיל להיות לא טוב. בסדר? נגיד... מיץ תפוזים, כוס אחת מלא ויטמין C, 20 כוסות, זה קצת השפעה משלשלת. כל דבר את יכולה למצוא את העודף, ואם את כבר רוצה לקחת תוספים, תמנני את ה... תקחי את המינון היותר נמוך. זו דעתי. עכשיו אני כבר אומרת לך, שאם תשאלי רופא, הוא יגיד לך תשובה אחרת, אבל את קשרת לשאול מה דעתי, זאת דעתי.
אוקיי, תודה רבה, ואפשר עוד שאלה קטנה?
קטנה, כן.
בסדר. יש קשר בין חוסר אסטרוגן וסרטן שד?
בין חוסר? כן. תראי, אני יודעת, זה שאלה שהייתי מציעה לשאול את פרופסור קורסו בשעה הבאה. אני יכולה להגיד לך שיש קשר בין סרטן לבין חוסר או עודף מכל דבר, אבל להגיד לך שאני יודעת להגיד לך על חוסר כגורם ישיר, אני לא יודעת. תצטרכי...
אם אני לוקחת מולטי ויטמין, כמו פארמטן,
מה הקשר?
זה כאילו מחסה לי.
מה פתאום? לא, אין שום קשר בין פארמטון לבין אסטרוגן.
לא, אני מדברת שאמרת חוסר ועודף של כל דבר.
את כבר מתייחסת לחלק הראשון של השידור, אני מבינה.
לא שמעתי את החלק הראשון.
את כבר מתייחסת, החלק הראשון היה ויטמין D, ואז את מתייחסת, שואלת על אסטרוגן. אין קשר בנטילת ויטמינים, לבין אסטרוגן בגוף.
הבנתי.
טוב,
אוקיי.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה,
ביי.
תודה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
לא משהו, אני כל כך מאוכזבת מזה שאני, אני כבר דיברתי איתך פעם,
מה?
אני ירדתי 17 קילו.
נו.
ואולי למעלה משנה, תקשיבי. נו. אני סופרת לא רק את הקלוריות, אני סופרת פשוט את החלב סויה.
שנייה, אני לא הבנתי ממה את מאוכזבת. מה, את יכולה לחגוג ולקפוץ עד השמיים משמחה?
לא, כי יש לי, תקשיב, אני הייתי בחורה מאוד רזה, אחר כך עברתי משברים, תרופות, עניינים, עליתי ים, זה באמת יש לי עודף משקל. נורא נחמד ואני מרגישה נהדר שירדתי, אבל להמשיך להיות באמת, אני ממשיכה את אותה, ואני לא, עכשיו, רציתי לדעת אם זה קשור לעמידות לאינסולין, כי אני נחשבת לסוכרתית, אבל מאוד גבולית. 5-9 זה ה-A1C, ונגיד 110.
לא, 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 לא קשור לירידה במשקל.
מה אני אעשה?
זה קשור מאוד מאוד בעקיפין, כי סוג של תסמונת מטבולית.
זה המון סוכרלות, זה המון סוכרלות בתוך הקפה. אם הוא לא דבר שלי סוכרלות, אני כבר לא יודעת, זה מתסכל, כי אם אני לא עושה את זה בסדר, אז את לא יורדת, אבל אם את עושה את הכל כמו שצריך, אז משהו לא תקין פה.
כמו, לא, לא, לא. מה זה כמו שצריך? יכול להיות שאת לא שורפת הרבה, והגוף שלך לא זקוק להרבה, ובמקום להתלונן, את צריכה לעשות מה שאת צריכה לעשות.
אז אני ארד ל-800 קלוריות, אז תגידי מה לעשות.
את לא סופרת טוב, לא הגיוני שאת צריכה 800 קלוריות, אפילו אני יורדת מ-800 קלוריות, ואני בקושי שוקלת.
לא, אני לא אוכלת כרגע 800, אני אומרת, אני ארד, אני אוכלת היום, ירדתי מ-1200, אפילו ל-1000,
תקשיבי, יקירה, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל רוב האנשים שסופרים קלוריות מתעלמים מ-30% מהקלוריות שמכניסים לפה, והם לא סופרים את זה נכון.
מאיה, את לא מכירה אותי.
נכון.
באמת את לא מכירה אותי, אני כל כך יסודית.
תשמעי, השורה התחתונה, אז בואי לא נתעכב על הספירת קלוריות.
טבלת הקלוריות היא אצלי בראש, אני בכלל לא צריכה להסתכל בספר.
כן, אני כבר יכולה לשאול אותך מה את אוכלת ולראות אם את עושה חשבון נכון.
אז אני אומרת,
לא, 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 יש לי משהו אחר להגיד לך.
אוקיי.
השורה התחתונה היא שאם כרגע במצב הנוכחי, אז וי לא משנה עמידות לאינסולין, לא משנה שום דבר, בסדר? עשית מלא דיאטות, הרסת את המטאבוליזם, לא משנה, לא משנה. השורה התחתונה שמה שמשנה זה מה שאת אוכלת, משאיר אותך על אותו משקל, כבר שנה או כמה שזה לא יהיה, סימן שמה שאת אוכלת זה בול מה שאת שורפת.
תני לי עצה, לוריד, אולי אני אסתירי, אני זוכרת שהפעמים היחידות שהייתי שמנה בצעירותי זה אחרי לידות, ושם ישבתי עם קלוריות, אבל שם גם ספרתי את העגבניה ואת הפלפל ואת הגזר ואת הכל, אז אולי לספור גם את הירקות במקרה שלי, אני לא יודעת.
תראי, אני אישית לא סופרת שאכלתי גזר 30 קלוריות, אני לא סופרת את זה.
אצלי, זה לא רק גזר, אנחנו פה קרובי,
שנייה, תני לי להגיד, בדיוק, זה נורא מצייר אותי גם שזה כזה יקר עכשיו. אבל אני רוצה להגיד לך,
שיהיה כפול, שיעזור.
שיהיה, תשמעינו, אני לוקחת לי בחשבון שאני אוכלת 500 קלוריות על ירקות כל יום. אני אוכלת המון, 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 אז אני סופרת איזה 500, אני אוכלת, אני שותה יותר מחצי ליטר חלב סויה בקפה במשך היום, אני סופרת גם את זה, מה, אני אתעלם מזה?
אז מה קלוריות נשאר לך לחלבון ול...
מה זה משנה? אני מגיעה למה שאני צריכה, אבל שאני מישהי אחרת שואלת אותי מה אני אוכלת, היא אומרת, מה זה, את אוכלת 600? לא, אני לא אוכלת 600, אני אוכלת 1,700.
נכון.
אז היא אומרת לי, איך את אוכלת 1,700? אמרתי לה, אני סופרת את הירקות, סופרת את זה, סופרת את הספרי שמן על הירקות, כאילו סופרת, אני לא משקיעה בזה מאמץ.
ברור.
אבל אני מתחשבת בעובדה שאני מרמת עצמי, אם אני מתחילה, אם אני חלק אומרת שזה אפס, וזה לא אפס.
זה לא אפס.
זה לא אפס.
ממש לא.
עכשיו, אם את חושבת, נגיד שזה, אם זה 1,000 בלי ירקות, אז את אוכלת נגיד 1,700, עם הירקות ועם החלב. יפה, 1,700, זה ממוצע, את לא יוצא דופן.
אז את מה להוריד? כי אם אני להוריד חלבון, אני...
לא, לא, לא. עכשיו, תכף אני אשאל אותך מה את אוכלת, ואז אני אגיד לך אם כדאי להוריד משהו, אבל עוד אופציה זה להוסיף את ה... פעילות גופנית כדי לשרוף יותר.
אני שפה שלוש פעמים בשבוע, אני לפי...
תקשיב, זה לא אומר כלום, זה לא אומר שום דבר. לא, השעון החכם גם כן לא אומר שום דבר, ולשחות, אני יכולה לשחות ולא להוציא קלוריה אחת, כי מרוב שאני שוחה ב...
אבל אני מתעייפת, אני אחרי זה יום שלם יכולה, אני לא שצוחה כל יום, יום כן יום לא, אני חייבת לנוח, אני מרגישה את השרירים שלי, את הגוף, אני משקיעה מאמץ, על הדוח
שכולל תנאי 50. חסר לך ב-12 מגנזיום?
לא, כלום, כלום, הבדיקות שלי, אין לי
בנושא תקשיבי,
אבל דיברנו על זה,
שאין
לי, אבל היא מאוזנת.
כן, בדיוק, אני זוכרת שדיברנו לפני חצי שנה, ואפילו אין לי מושג איך קוראים לך. תשמעי רגע.
חנה, חנה, חנה.
לא, אני לא זוכרת, אבל תשמעי.
לא, אבל העליתי איזה בלייד, תקשיבי, אנחנו... תקשיבי פסטה, הוא טעים, עשיתי אותו ב...
תשמעי, לא, לי לא טעים. תקשיבי שנייה.
לא, כן.
נשאר לנו ממש מעט זמן, חצי דקה. את יכולה להגיד לי הכי מהר בעולם מה את אוכלת, ואני אגיד לך
משהו? כן, בבוקר זה בעצה קשה, חתיכה גבינה בולגרית וירקות, לא שמן, לא כלום. צהריים, מנת חלבון, שזה או טופו, או חתיכת עוף, או קציצות, שהכל סקופור, שכל ירקות מבושלים. בערב אותו דבר, או טונה, או זה משהו, להגיע לאיזה 60 גרם של חלבון. אחר כך הנשנו שלי זה חטיף חלבון, שאולי הוא 240 קלוריות שזה הרבה, ועוד כמה שקדים, לפעמים איזה ביס מילון או משהו קטן, זהו.
אין בביניים בבוקר ואחרי הצהריים כלום?
כלום, כלום, אין אצלי בעיה.
וגם לא בשבתות ולא בזה?
לא, אין אצלי, אני לא מארחת, לא מתארחת.
לא, לא נשמע לי הגיוני, לא נשמע לי הגיוני.
נשבעת לך, נשבעת לך.
בסדר, תעשי בדיקות דם, לי זה לא נשמע הגיוני, כי זה באמת לא הרבה.
זה כלום.
בסדר, בזה לא כלום, את אוכלת, אני אוכלת אותו דבר, ואני לא אומרת שזה כלום, אני חושבת שאני אוכלת המון, אז מה? אז זה צורת הסתכלות.
אז אני אומרת, אז יכול להיות שהירקות, אני מתה על ירקות, אני יכולה לאכול כרובית שלמה מבושלת.
יפה, גם אני, אז כמה את סופרת כרובית שלמה? אפס, אני סופרת 300.
אז זהו, אז אני אומרת, אולי אני אתחיל לספור.
כן, בהחלט.
אז כן, להתחיל לספור, אז הנה, ברור. דרך התשובה, אז להתחיל לספור, גם את, תראי, גם באחת,
טוב, תשווה. נו.
נו, את אוכלת שני גמבה ביום, זה 120 קלוריות, זה הכל
מתבשם. לא, שני גמבה לא 120, אל תגזימי.
זה מתווסף, שני דברים זה 60 קלוריות, זה עוד 60 ועוד 30 ועוד 100.
אני מסכימה איתך, נו, אין פה ויכוח בכלל.
אז מה, אז אני אוריד קצת מהירקות, ממה אני אוריד?
אני באמת לא יודעת, אני הייתי צריכה דרך שום יותר מדויק מזה, כי את מתארת משהו שהוא כאילו
נשמע. לא יכול להיות שהגוף שלי ירד ה-17, וזה מה שמתאים לו, והוא לא יכול יותר, וזה מה ש... אני לא מבינה, כאילו, מה?
אני לא הייתי מורידה אוכל, תוסיפי קצת ספורט, אפילו שזה התחלה שם מזה. טוב, אנחנו חייבות לסיים.
תודה, תודה רבה.
יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור עכשיו, מצוין. כאילו שאנשים מאשימים, אז סליחה שאני אומרת, זה נשמע לי לפעמים שאנשים מאשימים אותי בזה שהם לא יורדים במשקל. כן.
לא, לא, אני מבין את התסכול,
גם אני מבינה.
אבל אני יכול להבין אותו.
נכון, גם אני, ברור.
אני מגיע מתחום של רפואה סינית, אני אגיד ככה באופן כללי, אני מטפל ברפואה סינית.
אוקיי.
ומעניין אותי לדעת לגבי ההמלצה לגבי מוצרי חלב, דלי שומן.
כן.
אני יוצא מנקודת הנחה שהחלב שהוא מגיע מהפרה, הוא מגיע עם שומן די גבוה. אוקיי. אני לא יודע בדיוק להגיד את המספר.
אוקיי.
ואז אני מניח שאם... בסוף נמכר לנו בסופר 5%, 0% וכדומה, החלב עובר תהליך שבו השומן יוצא ממנו, ומן הסתם הוכנס אליו דברים אחרים, אני מניח שהם לא כל כך בריאים לנו וטובים.
אוקיי, מסכימה.
אז כאילו יש משהו בהמלצה הכללית שאני קורא לה דיאטות ה-90s.
אני כאילו בתכלס אישית, באופן אישי, כמעט לא אוכלת מוצרי חלב בכלל. ואני, יש תיאוריה שאני מניחה שאתה נמצא בכיוון שלה, שגורסת שלא צריך לאכול מוצרי חלב בכלל, כי התיאוריה הזאת אומרת שכל בעלי החיים בטבע, נכון, סליחה, החיות היונקות בטבע, היונקות בגיל ינקות, ואחר כך לומדות להסתדר טוב בגמר. בלי לינוק יותר ובלי לקחת את החלב מחיות שמניקות.
וגם הרמה של האנזימים בכל חיי הישונה.
לא, לא, אנזימים אל תתייחס לזה, המונח פה לא קשור ולא נכון. לא, 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 אנזימים לא. של האנזים שמעכל חלב.
אנזימי עיכול.
רגע, אז רק שנייה, רק שנייה, רגע, לא הגעתי לזה. ואז כאילו התיאוריה אומרת, התיאוריה המסוימת הספציפית הזאת אומרת, שלא בריא לאדם, אחרי שהוא מתבגר, בילדות לא נתווכח, אבל בתור מבוגר לא בריא לאכול מוצרי חלב, מאחר שלא נועדנו לאכול מוצרי חלב, אנחנו לא צריכים לאכול את זה, גם בגלל בעיות עיכול וגם בגלל דברים אחרים, יש מלא תיאוריות על לחב, על מסרטן ועל פה ושם. אבל...
גם גיל מעבר.
אבל מהצד השני, יש את התיאוריה שבאה ואומרת, אוקיי, בערך בתקופת, אם אני לא טועה, ויקינגים, יכול להיות שאני כן טועה, שנת 800 אלף או מה, בני אדם למדו כזה להשתמש בחלב פרה בכמות, באזור נורווגיה, למדו להשתמש בחלב פרה לצרכים אישיים, הכינו גבינות, שתו חלב, חלב עיזים, חלב פרה, חלב בכל מיני חיות מניקות, והיה להם יתרון משמעותי מאוד מבחינת הצמיחה שלהם לגובה, מבחינת החוזק של העצמות שלהם, מבחינת מקור נוסף לחלבון, שנתן להם יותר כוח פיזי, בהשוואה למקומות אחרים בעולם שלא השתמשו בחלב. כך שיש לנו תיאוריה גם לפה וגם לפה.
אני אאתגר אותך בתשובה הזאת, ואני אשאל האם החלב של הוויקינגים המאוד אני מניח שלא עברתי
רגע, כמעט רגע, שום אבל תהליך לא סיימתי. נכון, של נכון, ליבוד. אני לא סיימתי.
לחלב שיש לנו פה מתנובה, עם כל
הכבוד. אנחנו לא משמיצים לו את תנובה, לא את אף חברה כן, אחרת, כן. לא פה ולא
חברה.
ולא
בעולם. כל החלב בכל הסופר, לא משנה.
בכל העולם, בעולם.
אוקיי.
עכשיו, אוקיי, אז יש תיאוריה לפה ויש תיאוריה לפה. עכשיו, אני כאילו בתור, אני בתור צמחונית אפילו, מגיל 12 שאני כמעט טבעונית, אני בתור תזונאית, לא יכולה להגיד לאנשים, אל תאכלו בשר כי אין לזה יתרונות בריאותיים, כי זה יהיה שקר. אני גם לא יכולה להגיד להם, אל תאכלו מוצרי חלב, כי גם זה יהיה סוג של שקר, שכל אחד יחליט לעצמו את הגישה שלו שהוא יוצא. עכשיו, בוא נדבר על עד כמה המזון שאנשים אוכלים, הוא מעובד ומתועס. עכשיו, על החלב, נתחיל מהחלב. החלב שאתה מקבל, וכל מוצרי החלב. הפרה לא מוציאה חלב 3%, והיא לא מוציאה חלב 1%. מוציאה חלב, החקלאים, אם אני הבנתי נכון מרפתן, החקלאי מקבל יותר כסף על חלב עם אחוז שומן יותר גבוה, אז יש לו אינטרס קצת להגדיל את האוכל, לתת לפרה אוכל יותר טוב, אבל אז מוציאים את השומן ומכניסים בחזרה לפי מדוד. הרי החלב לא יוצא או 3.5 או 2.5, זה לא יוצא ונותנים לנו כאילו, אוקיי, אתם שותים חלב ומה שיצא יצא. זה לא בדיוק ככה, אנחנו קונים חלב 3 כי יש בו 3.
שווה גם... שווה לציין שגם החלב יוצא באזור ה-30 או יותר אחוזים.
לא, לא, לא 30, לא, 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 אני לא שמעתי על 30. לא, לא, על 4 שמעתי. עכשיו...
4 אחוז שומן בחלב פרה שיוצא...
כי זה מה ששמעתי מרפתן. אני באמת לא יודעת, אבל זה כנראה תלוי באיזה פרה, איפה מקום.
זאת אומרת שגם...
עכשיו, רגע, רגע, עכשיו בשוויץ...
השירות בשומן, הם מוסיפים להם שומן, את יודעת מה את מתכוונת.
לא, 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 גבינות עתירות שומן זה בטכנולוגיית ייצור אחרת, שבה החלב הרבה יותר מרוכז בגבינה צהובה, הרי אתה נשאר לך הכל למעלה וכל המים יורדים למטה, כל השומן נשאר למעלה, זה משהו שונה לגמרי, אל תשווה. אבל הכל מתועס, עכשיו שאנחנו נחשוב על בשר, על דגים, מה נראה לך שזה טבעי?
אני קונה חי בריא.
בסדר, אוי ובוי, לא רוצה לשמוע על זה, אבל אתה חושב שגם פה זה כאילו הכל סבבה, לוקחים פרה שבמקרה אתה
אוכל? אם יש רגולציה, אז כן.
לא, לא, גם לא, יש רגולציה בכל מקום. מה אתה חושב עכשיו, בוא נדבר על החיטה, זה מה שהיה באדם הקדמון, אתה אוכל לחם נראה לך, עדשים, שקדים, בננות.
אני אומר לאנשים סוכר לבן, חלב לבן, חלב וקמח לבן,
בסדר, אז זה הגישה שלך על בקמח, במקרה אני מסכימה, אבל אני לא חושבת שזה מה שיפתור להם את הבעיות בחיים. בכל מקרה,
מי שסובל מדלקות כרוניות,
לא, 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 יש עוד המון דברים אחרים שצריך להתחשב בהם. עוד בן אדם יכול לסבול מדלקות כרוניות ולקנות לפי המלצה שלך צ'יפס תפוחי אדמה מלא בשמן מתוגת.
לא
אמרת לבן? אוקיי, אז בוא נלך כזה דבר, אל תשמיץ דבר אחד. אתה השמצת, התחלת מהחלב. עכשיו, בתור תזונאית, אני אומרת שאנשים יעשו את הבחירה שלהם. בסדר? זה ברור לכולנו שזה לא טבעי. זה ברור לכולנו שזה גם...
אני לא חושב שזה ברור.
זה כן ברור.
אני לא חושב שזה ברור.
אוקיי, גם לי אישית ברור שגם ירקות ופירות זה לא הכי טבעי שיכול להיות היום. זה מאוד ברור לכולנו. מה קורה? מה קורה בחקלאות? מה קורה בחקלאות מכל הסוגים?
כן, השאלה אם בתור אנשים שעובדים עם אנשים, אנחנו לא צריכים להנגיש את המידע הזה בצורה
כזאת. אני מנגישה את כל המידע שיש לי כל כך הרבה, לפחות כל שבוע, שעה שלמה, ומי שכל אחד שעשה את הבחירות שלו. תודה רבה, תודה רבה. היה מעניין מאוד לדבר איתך. ולפני הפרסומות יש לנו את השאלה החשובה, האם חשוב להוסיף כפית שמן לסלט או שאפשר לוותר על זה? פה אני רוצה לתאר סיכום מחקרי. ויטמין A, למשל, שנמצא בירקות, זה ויטמין מסיס שומן. הוא יספג לגוף תמיד יותר טוב אם משלבים אותו את הצריכה שלו עם שמן. עכשיו, אם אני מתייחסת למקור הצמחי שלו, בית הקרוטן, אז זה גזר, בתת, הדלת, בכתומים אחרים, כן? זה יספג יותר טוב לגוף, נגיד אני שמה גזר בסלט, אם יהיה גם שמן בסלט. אז השאלה האם אולי אפשר לחסוך את הקלוריות ולא לאכול את הסלט עם שמן, מישהי שעושה דיאטה שאלה אותי את זה, אז שימו לב, במחקר הזה בדקו, האם חייבים להוסיף שמן לסלט בארוחה שמכילה ביצה, הרי גם הביצה מכילה שומן בצהוב שלה. במחקר נתנו ל-16 אנשים ארוחה שכוללת סלט, עם כפית שמן, או סלט עם ביצה קשה. בסדר? לפי בדיקות הדם שנערכו, כמות ויטמין A שנספגה לגוף הייתה יותר גבוהה, היא בארוחה שהכילה ביצה קשה, מאשר בארוחה שלא הכילה ביצה אבל הכילה שמן. מסקנות, אם יש בארוחה משהו אחר שמכיל שומן, כמו ביצה קשה, לא מוכרחים לשלב שמן אחר בארוחה. אחרי הפרסמות נדבר על שייק, הגיעה גם שאלה מצוינת בפייסבוק על הירקות היקרים עכשיו, וגם יהיה לנו מתכון של מגי, המאזינה לאומגי, תקני אותי אם אני טועה, מזי, אוי, אתה כבר טעיתי, לקרקר קוסמת ועדשים, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינה טוב לדעת על שייק, שימו לב לשייק שלכם, הוא לא בהכרח דיאטטי. שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, והכנתי להם על זה פוסט. שייק תמים במרכאות, מגיע ל-500 קלוריות, כמו 5 כריכים מ-10 פרוסות לחם קל, אפשר גם להגיד אולי כמו 2.5 פיתות, שימו לב, תפוח, 100 קלוריות, עלים, לא סופרים, 2 תמרים, עוד 100 קלוריות, כף תחינה, שטוחה, עוד 100 קלוריות, 4 חצי אגוז מלך, עוד 100, כמה פרוסות בננה, כפית שיה וחלב שקדים, נגיע לעוד 100, זה קצת יותר, הנה 500 קלוריות הגענו. כלומר, זה לא ארוחה כל כך דיאטטית. היתרון של השייק הבריאותי, זה שאחרי שאנחנו תוכנים את זה בנינג'ה או במה שזה לא יהיה, אז לויטמינים הרבה יותר קל להיספג לגוף. הגוף לא צריך להקל את זה, זה מגיע כבר תחון, טרח נספג. הנינג'ה חסך את העבודה של העיכול. יש שם גם שומנים טובים, מהטחינה ומהשקדים, שגם כן וגם ויטמין E, כל זה נספג יחסית יותר בקלות, אבל מי ששומר על המשקל צריך לקחת בחשבון ש... זה נחשב לאיזה 3-4 לפחות ארוחות ביניים. איך עושים שזה יהיה נחשב לארוחת ביניים אחת? שמים חצי מנת פרי אחת, נגיד תמר אחד או חצי בננה, ירקות ירוקים כמה שרוצים, כפית אחת של טחינה או חמת בוטנים, שער מים וקרח, אולי אפשר אם אתם רוצים כפית קוקוס לשדרג או כפית שיה, שאת זה לא צריך לספור, ואז זה יוצא נשנוש בזמן דיאטה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום דוקטור מאיה רוזמן.
כן, שלום.
היי, מדבר דני.
היי.
והשאלה שלי לגבי יוגורט מועשר בחלבון. אני מתאמן בחדר כושר כ3 פעמים בשבוע, גם פעיל, משחק טניס פעמיים בשבוע.
כן.
ונראה לי שהחלבון שאני צורך בארוחת בוקר, צהריים וערב, הוא לא מספיק.
אוקיי.
התחלתי להשתמש ביוגורטים מועשרים בחלבון, ואני תמיד בדילמה, מה טוב, מה פחות טוב.
מהיוגורטים?
שומן,
כן.
אם בכלל.
אז קודם כל לגבי אם בכלל, בוא תגיד לי איזה חלבונים אתה אוכל במשך היום שנראה אם זה מספיק.
בבוקר 100 גרם גבינה סימפוניה וביצה.
לפי מה אכלת את הדווקא סימפוניה, סליחה?
כי זה טעים לי.
אוקיי.
אני פחות אוהב גבינת סקי, או גבינות לבנות רגילות.
אתה צודק, זה טורטים.
ובצהריים משהו כמו 170 גרם של אוף.
למה 170 גרם ולא יותר?
זה מה שיוצא בדרך כלל, אולי 200 גרם.
מה זה, זה חזה אוף כאילו?
שתי חתיכות של חזה אוף.
זה 170 גרם וזהו? איך זה יכול להיות?
אולי זה יוצא יותר, לא מדדתי ממש.
אז תמדוד, כאן החישוב העיקרי, ואז מה, יש לך גם ביצים, טונה, משהו?
ביצה בבוקר, זאת הביצה היחידה שאני
רגע,
יוצא.
אז גם ביצה וגם סימפוניה?
נכון.
ואז את העוף?
בצהריים, כן.
בצהריים, ובערב אין?
ובערב אני אוכל חצי קופסת קוטג' ופרוסה של גבינת צהובה. וכמובן, אוכל איזה ריבוע של פשטידה, משהו כזה, בשביל הפחממות.
אז אוקיי, בשביל הפחממות, איזה פשטידה זאת?
קישואים.
אין שום פחממות. אתה שם קמח? לא? לא יודעת.
האמת שאני לא יודע, אני מקבל את זה.
החיים הטובים, יופי. אז תשמע רגע, קודם כל, כמה אתה שוקל ואם צריך לרדת במשקל או לא?
מטר 72, שוקל 66 קילו.
אוקיי, החלבון שאתה אוכל, נגיד אם אני אקח, אני אגל למטה, בסדר? רק ליתר ביטחון. את הכל אני אגל למטה, כולל את העוף, אני אקח את המשקל שאתה אמרת, למרות שזה נראה לי שזה כפול במשקל, שתי חתיכות חזה עוף. אני חושבת, כאילו, אני חשבתי ש 150 גרם זה חתיכה אחת, זה מה שאני חשבתי. אז, אבל נגיד שאתה אוכל את הגרמים שאתה אומר, אז יחד עם החצי קוטג' בערב, זה יוצא לי כ-70 גרם חלבון ליום. כלומר, זה יותר מ-1 גרם לכל קילוגרם משקל גוף. לצורך מטרה של בניית שרירים, אתה בהחלט יכול להוסיף עוד יוגורט חלבון, אלא אם כן העוף שאתה אוכל זה כפול, ואז לא צריך, אבל
okay.
בוא נגיד שזה באמת המשקל שאמרת, אז אין שום בעיה עם יוגורט חלבון, או עם כל תוספת חלבון אחרת לבחירתך. היוגורטים של החלבון, הם בדרך כלל מכילים גם איזשהו אבקת חלבון חלב כזאת, לא תמיד מי גבינה, אבל הם מכילים באמת יותר חלבון, והם יותר שמחים. איזה עדיפים? כאן יש לכל מיני חברות, כל מיני מוצרים, והמוצרים שונים לא רק באחוזי שומן ובקלוריות, אלא גם ברשימת הרכיבים, שזה בדרך כלל לפי תוספים אחרים. כשזה רק יוגורט חלבון נקי לבן, בדרך כלל לא יהיה בו כלום רע. אבל ברגע שנגיד אתה אוכל 0% בטעם טוט, יש סיכוי שהוא יכיל ממתיקים רעים, או אלה שהם לא 0% בטעם טוט, יש סיכוי שהוא יכיל גם אולי קצת יותר סוכר. אז פשוט צריך לקרוא על הרכיבים, כי לאותה חברה יכול להיות מוצרים טובים, ולצידם מוצרים פחות טובים מבחינת הרכיבים. אין איזה חברה ספציפית שעדיפה. צריך לקרוא פר מוצר. נגיד שאתה רוצה משהו, לאחוז השומן אין השפעה על הספיגה של החלבון, כך שזה מה שטעים לך, או לפי הקלורית שאתה רוצה להגיע. אבל נגיד שאתה רוצה מתוק, אבל להחליט הרכיבים בעצמך, אתה יכול לקנות את הלבן פליין 0% ולהוסיף לזה בעצמך כף פירות יער, כפית קוקוס, כפית צ'יה ואיזה סוכרלוז, נגיד שזה נחשב לממתיק עדיף בריאותית. ולכין לך את היוגורט שלך. עכשיו מה שרשום שם 20 גרם לגביה או 25 או 21 גרם, נסמוך על הנתון הזה. עכשיו, בקופסת טונה שאתה יכול להוסיף לך לארוחת ערב, יש 25 גרם, שזה okay. גם אופציה. או אם אתה אוהב את החטיפי חלבון, שזה 17 עד 20 גרם, או אם אתה אוהב אבקת חלבון, להוסיף לך לאיזה שייק או למשהו במשך היום, שזה 23 גרם בדרך כלל, נגיד, למנה של סקופ אחד. אז יש לך אופציות. לגבי השאלה שלך ליוגורט חלבון, לפי מה שתיארת, כדאי.
אוקיי, בסדר גמור. אני צריך את המתוק הזה. אני אוכל גם...
אני הייתי עושה לבד, או בודקת את הרכיבים, כי יש כאלה שהם בסדר גמור. אני לא בדיוק זוכרת, גם אסור לי לעשות פרסומת, אבל נגיד לחברה מסוימת שעושה משהו רע, ליד זה יש משהו כן טוב עם הרכיבים. אני לא יודעת למה הם עושים את המגוון הזה של אופציות לא פחות טובות. מה התחלת להגיד שאתה קטעתי אותך?
שאני חושש, אני לא יכול לאכול יוגורט נקי, זה ממש לא טעים לי, אז אם אני עושה את זה, אני משלב באמת איזשהו פרי. העניין הוא שאני אוכל פירות עוד פעמיים ביום, ונראה לי זה כבר יותר מדי סוכר, זאת אומרת,
לא, אל תגזים. אתה נשמע לי בחור צעיר, אין לך סכרת, נכון?
לא.
בסדר, לא, זה בסדר. אתה לא אוכל חלבי פחממות בכלל, אז אל תגיד, שני פירות זה, ולא צריך להגזים, אל תגיע לשם.
בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו נספיק? נספיק או שאלה מהפייסבוק? טוב, אז ננסה. שלום.
היי, שלום.
מה שלומך?
דוקטור מאיה.
בסדר.
בסדר. כן. רציתי איזו שאלה, האם חובה הוא צריך לאכול פחממה עם חלבון?
זאת אומרת, שאלה נחמדה.
האם זה נספק יותר טוב? אני... או שמספיק שאני אוכלת ירקות עם חלבון, זה מספיק.
אוקיי. אז קודם כל, השאלה שלך היא לגיטימית והיא מצוינת, כי תמיד יש תיאוריות כאלה שאומרות שהחלבונים יספגו יותר טוב בגוף, אם יש פחממה שתומכת בספיגה ובבנייה של השרירים, אז את צודקת. לגבי באותה שעה, אני לא חושבת שצריך באותה שעה לאכול את ה... או באותו רגע את הפחממה יחד עם החלבון, ובנוסף לזה, צריך לזכור שאנשים שהם אוכלים הרבה ירקות, אז בתוך הירקות, בסוף, 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 יש גם פחמימות. זה נכון שזה נספג יותר לאט, וזה בכמות יותר קטנה, אבל בכל דבר מתחבא לנו פחמימות. אפילו אם את אוכלת טופו, יש שם פחמימות, בחלב פרה יש פחמימות, בחלב סויה יש פחמימות.
בסויה.
בסויה, כן. בקטניות בכלל, יותר מ-20% פחמימות. גם ב... הקטניות בפני עצמם, תסתכלי על הריזה, אומנם יש שם 20% חלבון, אבל גם לפעמים, נגיד לפני בישול, רשום לך שם 60% שזה נגיד בעדשים, בגרגרי חומוס, באפונה, בכולם, בהרבה דברים מתחבא פחמימות בלי שאנחנו נדע את זה בכלל, או נתייחס לזה בתור פחמימה. אז את צודקת?
לעגבניות יש
פחמימות? בטח. כמעט בכל יש פחמימות, בסוף מתחבא. זה, אבל זה בכמות קטנה יחסית, שאני אומרת, אנחנו לא צריכים להתחיל להימנע מזה אם יש דיאטה או סוכרת, אבל לקחת בחשבון שגם שם יש. גם מי שחושב שהוא נמנע לחלוטין מפחמימות, זה לא נכון, כי בסוף הגוף כן מקבל.
אז כאילו, אם אני אוכלת, עדיף לי לאכול פחמימה
מסוימת, זאת אומרת,
שזה כן
מועמד. את יכולה בבוקר לאכול את הלחם, ובערב לעשות ספורט ולאכול ביצה, וזה יהיה בסדר באותה מידה. טוב, אנחנו צריכים קצר, הגענו למתכון. אז תודה רבה 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 לך. והיום יש לנו מתכון של... מזי זרגרי, קרקר קוסמת ודשים, שהיה נראה לי מדהים, מדהים, מדהים בתמונה שהיא שלך, אנחנו משתפים את כולם, המתכון והתמונה היו באתר של הפייסבוק, של, סליחה, באתר של הרדיו, אולי גם בפייסבוק אנחנו נבקש לשים, 150 גרם קוסמת, חצי כוס ודשים אדומות, להשרות את שניהם למשך הלילה, להוסיף 40 גרם טחינה גולמית מלאה, רבע כפית מלח, רבע כוס מים, לטחון את הכל, לשטוף את הקוסמת ודשים כמובן, לטחון את הכל היטב היטב היטב, אחרי שזה בלילה, לרבב עם שליש כוס גרעיני דלת, שליש כוס גרעיני חמנייה, לפזר על זה סום סום, לעשות דק דק דק, לעפות כ-40 דקות. טוב, ידעת השאר באתר. תודה למירה פרץ, לטל אשר, לדוד זבולוני ולעמיתה ידויק, שבוע הבא אנחנו נשתמע שוב, שתהיה שבת שלום.
מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.